כתובות, דף ט"ו, מתחילים בעזרת השם, דף י"ד עמוד ב', במשנה למטה. מסופר במסכת שבת, דף ל"ג עמוד ב', הסיפור המפורסם, איך שישבו ביחד גדולי ישראל, ורבי יהודה נענה ואמר, כמה נעים וטובים מעשיה של אומה זו, מלכות רומי. תקנו שווקים, מרחצאות, גשרים, מפתחים כאן את המקום. רבי יוסי, יוסי בר חלפתא הכוונה, שתק. רבי שמעון בר יוחאי בא ו גינה את הרומאים. כל מה שעשו, לא עשו אלא לצורך עצמם. השווקים, המרחצאות והגשרים, הם עשו את זה בשביל העניינים שלהם. שום דבר לא לטובתנו. דברי החכמים נשמעו למלכות רומי, ואז הם אמרו, רבי יהודה שיבח אותנו, הוא יהפוך להיות ראש המדברים בכל מקום. רבי שמעון בר יוחאי, שגינה ודיבר דברים לרעתם של הרומאים, רצו להרוג אותו, היה צריך להסתתר במערה. ידוע שהוא הסתתר 12 שנה במערה בפקיעין, ואחר מכן עוד 12 חודש. אבל רבי יוסי, ששתק, הוא לא שיבח ולא גינה. יגלה לציפורי, שלחו אותו לציפורי, ומאז העיר ציפורי זכתה שרבי יוסי הקים שם בית דין, ישיבה, ובמסכת סנהדרין דף למד ב' אומרת הגמרא, צדק צדק תרדוף, מה שאומרת התורה, תרדוף, תלך תמיד למקום ששם קבוע בית הדין. למשל, לך אחר רבי יוסי לציפורי. מספר את המשנה. אמר רבי יוסי, מעשה שהיה כאן בציפורי. והגמרא מוסיפה שזה היה בזמן יום השוק, שהיו מגיעים הרבה אנשים מסביבות המקום לעשות מסחר בציפורי. הגיעו מלא, הרבה מרכבות, קרונות של אנשים לעיר. ומעשה היה בתינוקת קטנה שירדה למלות מים מן המעיין ונאנסה. זה בעצמו סיפור מזעזע. אבל יש כאן גם שאלה הלכתית. גם אם לא יודעים מי אותו פושע, השאלה מה דינה? הרי יש דין שהנבעלת לפסול, שזה הכוונה ממזר, או נתין, שזה אלה היו הגבעונים שנאסרו לבוא בקהל, או עבד כנעני, שהוא נחשב פסול, הם נחשבים שלושתם פסולים לבוא בקהל, אם היא נבעלה לאחד מהם, היא נפסלת מלהינשא לכהן. עכשיו, אנחנו לא יודעים מי היה אותו פושע. אמר רבי יוחנן בן נורי, פסק, אם רוב אנשי העיר הם אנשים מיוחסים, הכוונה שהם בהם פסול ייחוס, הם לא ממזרים וכדומה, ולכן מסיעים קשרים להשיא בנותיהם לכהונה, הרי זו תנסה לכהונה. כי אנחנו תולים כנראה אותו פושע הוא מרוב אנשי העיר, ורוב אנשי העיר הם לא פסולים, אז כנראה גם הוא לא היה פסול, וביעתו לא פוסלת אותה מלנסה לכהן. שואלת הגמרא, אמר לי רבה לרב נחמן, רבי יוחנן בן נורי, שהוא זה שהכריע ופסק את ההלכה, דאמר שהולכים אחרי רוב אנשי העיר. כמן, כמו מי הוא סובר? הרי הבאנו במשניות הקודמות שתי דעות. דעה ראשונה, דעת רבן גמליאל ורבי אליעזר, שאישה נאמנת לומר, כשהיא נבעלה למישהו, שהוא היה אדם כשר. כך סוברים רבן גמליאל ורבי אליעזר. לעומת זאת רבי יהושע חולק, לפי דעתו היא לא נאמנת. אז כמו מי אומר רבי יוחנן בן נורי את דבריו, שהוא מחלק האם רוב אנשי העיר הם כשרים או לא, היא כרבן גמליאל, אפילו ברוב פסולים, נמי מכשר, כי הוא מעמיד אותה בחזקת כשרות שלה, והיא נאמנת. לומר שהיא נבעלה לכשר, ואם רבי יוחנן בן נורי סובר כמו רבי יהושע, אז לכאורה, רבי יהושע אפילו ברוב כשרים נמי פסיל, אז אם כן הוא הרי אמור לפסול גם כאן. אמר לי, אז רב נחמן השיב לרבה, רבי יוחנן בן נורי סובר כמו רבי יהושע. ואומנם רבי יהושע סובר שאפילו אם רוב אנשי העיר הם כשרים, עדיין היא לא נאמנת שהיא נבעלה לכשר. אבל כאן זה לא רק רוב אחד, אלא יש כאן שני רוב. אחי אמר רב יהודה אמר בשם רב, בקרונות של ציפורי היה המעשה. המעשה שמסופר במשנה היה בזמן יום השוק שהיה בציפורי, שהגיעו קרונות, עגלות, מרכבות לסחורה אל העיר. וכמו דבריו של רבי עמי, אמר רבי עמי, והוא הסיבה שרבי יוחנן בן נורי התיר את אותה תינוקת שבמשנה, מדובר שהייתה סיעה של בני אדם כשרים עוברת לשם. השיירה, הסיעה של אלה שבאו בקרונות לציפורי לעשות מסחר, הם היו כאלה שהם עם ייחוס כשר. יש כאן פעמיים רוב, גם רוב אנשי העיר ציפורי וגם רוב האורחים שבאו לצורכי מסחר. ובמקרה שיש פעמיים רוב, שבשניהם הם רוב כשרים, גם רבי יהושע מודה שהולכים אחרי הרוב שברוב, והיא נאמנת שהיא כשרה. וכמו דבריו של רבי ינאי, דאמר רבי ינאי, נבעלת בקרונות כשרה לכהונה, ומיד הגמרא מבארת מה פוש בקרונות, מה זה משנה על גבי העגלה סלקא דעתא, שיש פה איזושהי סיבה שאמורה להכשיר המקום היכן שזה היה, אלא בוודאי שדבריו של רבי ינאי, כוונתם, נבעלת בשעת קרונות, כשמגיעות שיירות של אנשים שרובם הייחוס שלהם כשר, במקרה כזה היא תהיה כשרה לכהונה, כי מצד אחד אנשי העיר רובם הייחוס שלהם כשר, ובני אותם קרונות רובם הייחוס שלהם כשר. אבל אם ידוע באופן ודאי שפירש אחד מהתושבים של העיר ציפורי ובעל, כאן אנחנו יודעים שהוא בא רק מרוב אנשי העיר, וזה לא רוב שברוב שאפשר לתלות, אולי זה גם מאנשי הקרונות שבאו, אבל עד לא יהיה כשר, שטוקי הוא יהיה. כי עד הרב דימי, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל, הוא אמר בשם זעירי, שזעירי אמר בשם רבי חנינה. ואמרי לה, יש אומרים שלא רב דימי אמר את דבריו של זעירי בשם רבי חנינה, אלא זעירי אמר את זה בעצמו. אמר זעירי, אמר בשם רבי חנינה. הוא אומר דבר שהוא נראה קצת תמוע, והגמרא מיד תבאר את דבריו. כדי להבין למה זה תמוע, כדאי פה להוסיף נקודה. אנחנו עוסקים כאן ברוב, אם אתם הולכים אחרי הרוב, לא הולכים אחרי הרוב. בהלכות רוב יש כלל. מתי אני הולך אחרי רוב? כשהדברים לא קבועים. דוגמה, חנויות. יש כאן מרכז קניות עם 10 חנויות. ובכל מרכז הקניות מוכרים בשר, איטליזים, ממש מקום של מכירת בשר. 9 חנויות מוכרות בשר כשר. חנות אחת מוכרת בשר טרפה. אם את הולך אחרי הרוב, אז בשר אמור להיות כאן כשר. אף על פי כן, לא תמיד אני הולך אחרי הרוב, אלא זה תלוי. אם אני נכנסתי לתוך חנות וקניתי בשר, יצאתי מהחנות ואז נזכרתי שיש כאן אחת החנויות שאין עליה כשרות, שמוכרים שם בשר טרפה. אני לא זוכר האם קניתי שם או בחנות אחרת, לא כל כך שמתי לב. אני לא הולך אחרי רוב החנויות הכשרות, כי כל אחת מהחנויות היא קבועה במקומה, ויש כלל, כל קבוע לא הולכים בו אחרי הרוב, אלא הולכים כמחצה על מחצה. כאילו חצי מהחנויות כשרות, חצי מהחנויות לא כשרות. ואז אני לא אסבור שהבשר כשר, כי אני לא יכול ללכת אחרי הרוב. כי זה כאילו שיש כאן 5 חנויות כשרות, 5 חנויות שהן לא כשרות. רק במקרה שעברתי מחוץ למרכז קניות, ומצאתי בשר. בשר קפוא, טרי, ואני לא יודע מאיזה חנות מבין החנויות לקחו את הבשר הזה. מכיוון שמצאתי אותו מחוץ לחנות, אני לא אומר שהולכים אחרי המקום הקבוע, כי לא לקחתי את זה מתוך מקום קבוע. אז מכיוון שהוא נמצא מחוץ לחנות, אני כאן הולך אחרי הרוב. רוב החנויות כשרות, אז הבשר כשר. כאן יש דבר פלא. רבי חנינה אומר, הולכים אחר רוב ברוב העיר, עם רוב העיר כשרים. אז תולים שההוא שבא, שהוא אחד מאנשי העיר, כנראה היה כשר. למרות שאנשי העיר קבועים, כל אחד מהם קבוע כאן בביתו. בדרך כלל במקרה כזה לא אמור ללכת לפי הרוב. ואין הולכים אחר רוב סיעה. סיעה, הכוונה היא, אלה שבאו בקרונות וכדומה. אלה שהתארחו פה, אלה שבאים כאן למסחר. שכלפם היינו אומרים לומר שהולכים אחרי הרוב, כי הרי הם לא קבועים במקום אחד, הם נדים ממקום למקום. אז לכן מיד שואלת הגמרא, מה, אחר רוב סיעה אתה הולך, בסיעה אתה הולך אחר הרוב? הרי דווקא הם וזה תמוע, כי עד רבה, רוב אלה שמתארחים, באלה שמתארחים כן אמורים ללכת אחרי הרוב, כי הרי הם לא קבועים, הם באו לפה במקום רחוק. אם אתה יודע שהסיפור היה עם אחד מהם, ורובם הם קשרים, היית אמור לתלות אחר הרוב להכשיר. ולכן שואלת הגמרא, כלפי אליה, כלפי איכן, הדברים נוטים, הרי זה בדיוק אמור להיות הפוך. אנשי עשייה, ניידי, הם נדים והם לא קבועים, אז אמורים ללכת אצלהם אחרי הרוב. והנה, דווקא אנשי העיר, קביעי וקיימי, הם קבועים ועומדים במקומם, ובדבר קבוע אמורים שלא ללכת אחר הרוב. אלא, רבי חנינה אומר, הולכים אחר רוב העיר, אתה יודע מתי אנחנו הולכים אחר רוב העיר? רק באופן, והוא דעיקה רוב סייע בעדה, שיש כאן רוב נוסף, שבאו לכאן אל העיר גם כן קרונות, של סוחרים וכדומה. כשיש כאן שני רוב, אבל, והן הולכים אחר רוב העיר כשהם בנפרד, יש כאן רק את אנשי העיר, גריידתה. וכן, לא הולכים אחר רוב סיעה, גריידתה, לא הולכים רק אחר רוב סיעה. שואלת הגמרא, למה באמת לא הולכים אחרי רוב סיעה? הרי הם אנשים שהם לא קבועים, ובדרך כלל אמורים ללכת אצלם אחרי הרוב. מה הייתה מה? גזירה שלא יכשירו ברוב סיעה, כדי שאם יכשירו ברוב סיעה, חוששים שמה יבואו להכשיר ברוב העיר, עטו רוב העיר. שואלת הגמרא, עד עכשיו היה לנו ברור שבני העיר קבועים במקומם ולא הולכים אחר הרוב, אבל זה לא מדויק. ורוב העיר נמי, גם ברוב אנשי העיר, אידק אז לי אינו לגבה. אם אותו פושע עקר מביתו אליה, אז אם כן הוא כבר לא קבוע במקומו, אלא הוא פרש ממקומו, אז כן אמורים ללכת אחרי הרוב, כי הרי הכלל הוא כל דה פריש, אחד שפרש ממקומו הקבוע. מרוב הפריש, כן הולכים אצלו אחר הרוב, שהוא פרש מהרוב. ותרץ את הגמרא, אתה צודק, לא צריכה. הסיבה למה אנחנו לא הולכים אחרי רוב העיר, מדובר כאן דקאז לה איהי לגבי הוא, שהיא הלכה אל אותו רשע. דאב עלי, אותו רשע קבוע במקומו, הוא הרי נמצא בביתו. ואמר רבי זהירה, כל קבוע, גם במקרה שיש רוב כשרים, כמחצה על מחצה דמי, לא הולכים אחרי הרוב, אלא זה נחשב ספק שקול. כל זה דווקא שולחים רק אחרי רוב אחד. אז רוב אנשי העיר, אני לא הולך אחרי הרוב, כי מדובר פה שהם קבועים. אבל, וגם כשיש רק רוב סיעה, אני גם לא הולך אחר הרוב, כי אם תתיר אחרי רוב סיעה, יבואו להתיר רוב אנשי העיר. אבל כשיש כאן גם רוב אנשי העיר וגם רוב אנשי סיעה, שתי רוב, אין את החשש. שיבואו להתיר ברוב אנשי העיר, ברוב אחד, ולכן הוא התיר, רבי יוחנן בן נורי התיר. שואלת הגמרא, ומי באינן תרי רובי? הגמרא הבינה שגם בשאר איסורים, לא דווקא בייחוס, לא מספיק רוב אחד, צריך פעמיים רוב. והתניה ברייטה, שהיא המקור של המושג שהולכים אחר הרוב, בדבר לא קבוע, ובדבר קבוע זה ספק שקול כמחצה על מחצה. כמו שדיברנו מקודם על הדוגמה הזאת, 9 חנויות, כולן מוכרות בשר שחוטה, והחנות העשירית, אחת מוכרת בשר נבלה. בקיצור, יש כאן מרכז קניות של בשר, שיש בו 10 חנויות, רוב החנויות כשרות, רוב המוחלט, 9 כשרות, ורק חנות אחת מוכרת בשר נבלה. ואחד הלך וקנה בשר, הוא נכנס לחנות, למקום הקבוע, ולקח מאחת מהן, ואינו יודע מאיזה חנות מהן לקח. אנחנו לא הולכים אחר הרוב, כי זה קבוע, וספיקו אסור. ואם אדם מצא מחוץ לחנויות בשר, בנמצא, הלך אחר הרוב, מכיוון שרוב החנויות כשרות, הבשר כשר. כמה פעמים רוב? פעם אחת. אתה רואה שלא צריך פעמיים. וכי תימה, אם תרצה לומר שגם כאן יש פעמיים רוב, כי הולכים גם אחר רוב הסביבה, לא רק רוב העיר, ומדובר פה בשאין דלתות מדינה נעולות, ואנשים יכולים לבוא ממקומות אחרים להביא לכאן בשר, דקעת אילה רובה מאלמה, ואם כן, הגיע לעיר, מדובר שהגיע לעיר סייעת שוחטים יהודים כשרים, או שבכל המדינה יש רוב בשר כשר, אז אם כן יש כאן פעמיים רוב, פעם אחת של אותם חנויות שבעיר, ופעם שנייה של אלה או השוחטים שבאו לעיר, או רוב המדינה, שהבשר כשר. ועל זה הברייתא מדברת, זה לא נכון. ואמר רבי זרע, שהברייתא מדברת, אף על פי שדלתות מדינה נעולות, ויש כאן רק רוב אחד של הבשר שבמקום הזה, ואף על פי כן, הולכים אחרי רוב, זאת אומרת מספיק רוב אחד, תרץ את הגמרא, אתה צודק. בשאר מקומות אנחנו הולכים אחרי רוב אחד וזה מספיק. אבל כאן, כשאתה רוצה לדון האם היא מותרת להינשא לכהן, האם היא נשארה בחזקת ייחוס כשר, מעלה עשו ביוחסין. ביוחסין, להינשא לכהן, עשו מעלה מיוחדת שכדי להתיר אותה צריך שיהיה פעמיים רוב. גופה, נתבונן בגופם של דבריו, מה שאמר רבי זרע. כל ספק, אם זה נולד בדבר קבוע, כמו חנויות קבועות, אפילו אם יש רוב לאחד הצדדים, לא מכריעים לפי הרוב, אלא זה נשאר ספק, כמחצה על מחצה דמי. בין לכולה, אפילו אם הרוב כאן זה לאסור, אני לא יכריע לאסור, תכף נראה איזה דוגמה מדובר, שאנחנו הולכים לכולה, אפילו שהרוב כאן זה אמור לאסור, אנחנו לא נלך אחר הרוב לאסור, ואלא נקל. בין לחומרה, כשהרוב אומר להתיר, אנחנו לא נלך אחר הרוב, אלא אנחנו נחמיר. מינה לי לרבי זרעה, מינה אם הוא לוקח את הדין הזה. אי לימה, אם תרצה לומר שהוא לוקח את זה מהברייתא שהבאנו קודם, 9 חנויות, כולן מוכרות בשר שחוטה. 9 מתוך 10 חנויות מוכרות בשר שחוטה. והחנות העשירית, 1 מוכרת בשר נבלה. והוא לקח, קנה בשר מאחת מהן, מאחת החנויות, ואינו יודע מאיזה מהן לקח. אז מכיוון שהחנויות קבועות, ספיקו אסור, לא הולכים אחר הרוב. ובהמשך כתוב, אם הבשר נמצא מחוץ לחנויות, הוא מצא בשר מחוץ לחנויות, מכיוון שהוא לא לקח את זה מחנות קבועה, הלך אחר הרוב. אז רואים שכשהוא נכנס לתוך חנות וקנה משם בשר, לא הולכים אחר הרוב, רואים שבקבוע הספק הוא שקול ולא הולכים אחר הרוב. אבל זה לא ראיה, כי האטם, אנחנו הולכים לחומרה, למרות שרוב החנויות כשרות, אנחנו מחמירים לומר שזה יהיה ספק. אבל אין מכאן עדיין הוכחה, שלא הולכים אחר הרוב אפילו להחמיר, במקרה שהרוב כאן זה טריפה למשל. ואלא, תלמד את זה מהדין של 9 צפרדעים ושרץ אחד ביניהם. בסוף פרשת שמיני בספר ויקרא, התורה מפרטת 8 סוגי שרצים. 8 סוגי שרצים. שרק הם יש להם דין של שרץ. אנחנו מכירים הרבה אלה שעוסקים בלימוד השס, בלימוד מסכתות השס, את המושג של טומאת שרץ. שאם אדם נגע בשרץ, אם השרץ היה מת, הוא נטמא, כי שרץ מתמא. מה זה נקרא שרץ? יש 8 סוגי שרצים. למשל, השרץ הכי ברור מהו, זה עכבר. עכבר הוא בוודאי מה8 שרצים. מה שקרוי בתורה ומה שאנחנו קוראים לו, זה בוודאי. ברגע שאדם נוגע בעכבר מת, הוא בוודאי נטמא טומאת שרץ. אבל יש עוד 7 שרצים, שחלקם לא כל כך מבורר מה התורה, על איזה מהשרצים התורה מתכוונת. כי השנים עברו הרבה שנים מאז, והשפות השתנו קצת, קשה לזהות על איזה בעל חי התורה מתכוונת. יש בזה הרבה דעות בין המפרשים, על כל אחד מהשרצים, מה הכוונה. אבל בכל אופן, צפרדע למשל, שהוא שרץ גם כן, שרץ. אף על פי כן, הוא לא מתאמה. הוא לא מתאמה תומת שרץ, כי הוא לא מנוי בין אותם שמונה שרצים שהתורה מפרטת. ולכן, אם היו כאן תשעה צפרדעים מתים, אם אדם נוגע בצפרדע, אז אמנם אולי לא הכי... נעים לגעת בצפרדעים מתים, אבל הוא לא נטמע תומת שרץ. אבל אם הוא היה נוגע בשרץ מהשמונה השרצים, הוא כן נטמע. יש כאן תשעה צפרדעים ושרץ אחד. ביחד יש כאן עשרה שרצים שתשעה מהם לא מטמאים תומת שרץ ואחד כן מטמא. ואדם טהור נגע באחד מהן, באחד מהשרצים המתים האלה, ואינו יודע באיזה מהם נגע. האם הוא נגע בצפרדע, או שהוא נגע, שצפרדע לא מטמא תומת שרץ, או שהוא נגע בשרץ אחר. למשל, יש אחד מהשמונה שרצים שדומה לצפרדע. מה שהתורה קוראת צו. היום בזמננו, מה שאנחנו קוראים לו צו, לא דומה בכלל לצפרדע. כמעט ואי אפשר לטעות בין צו לבין צפרדע, זה שתי צורות שונות, זה שני שרצים שנראים אחרת לגמרי. אבל הצו של התורה, זה לא הצו שאנחנו מכירים. לפי רש"י, על הפסוק, לפי איך שהוא מביא בשפתו, ואיך שמתרגמים את הלז של רש"י, מבארים שכוונתו לקרפדה, שהמבנה שלה יש דמיון בינו לבין צפרדע. יש מבארים שהכוונה למה שנקרא חרדון צב, שהוא גם כן דומה קצת למבנה של צפרדע. בכל אופן, הוא נגע באחד מהם, הוא לא יודע אם הוא נגע בשרץ ואז הוא טמא, או שהוא נגע בצפרדע. שזה שרץ שלא מטמא, הוא לא מהשמונה שרצים. ספיקו טמא, למרות שהרוב הם צפרדעים שלא מטמאים תומת שרץ. אז אם כן, רואים שהולכים דבר קבוע כמו מחצה, כמו ספק, אפילו שיש כאן רוב שרצים שלא מתאמים, לא הולכים אחר הרוב, למה? כי הם קבועים במקום אחד, אבל גם כאן זה לחומרה. שלמרות שעל פי הרוב הוא היה צריך להיות טהור, אנחנו מחמירים לטמא אותו, כי אולי הוא נגע בשרץ. מניין נלמד אבל, שדבר קבוע, לא הולכים אחר הרוב, אלא נשארים בספק, אפילו כשאם הייתי הולך אחר הרוב, זה היה יוצא חומרה. ואני הולך ואומר שלא הולכים אחר הרוב, ומקל, אומרת הגמרא, אלא, הוא לומד את זה מהמקרה הבא, במקרה ההפוך, תשעה שרצים, נאמר, תשעה צבים, שמתאמים בשרץ. וצפרדע אחד שלא מטמא בשרץ ביניהם. ואדם טהור נגע באחד מהם ואינו יודע באיזה מהם נגע. אז אם אנחנו הולכים אחר הרוב, רוב הם שרצים, הוא אמור להיות טמא. כאן אני לא הולך אחר הרוב, אלא זה נחשב ספק שקול. מה הדין בספק? יש חידוש מיוחד בהלכות טהרה, שזה תלוי היכן התעוררה הספק. היכן התעורר הספק? האם במקום שמוגדר כרשות הרבים לעניין טומאה, או מקום שמוגדר כרשות היחיד לעניין טומאה? עכשיו, רשות היחיד ורשות הרבים לעניין טומאה, זה לא כמו רשות היחיד ורשות הרבים של שבת, שאסור להוציא ו... להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, שזה אחד מה-39 המלאכות. אלא, רשות היחיד זה מקום שבו יש שני אנשים בסך הכל, ואם יש שם יותר משני אנשים, שם שלושה, ארבעה, חמישה אנשים, זה כבר נקרא רשות הרבים. והכלל הוא, ספק טומאה ברשות הרבים טהור, ספק טומאה ברשות היחיד טמא. זה הכלל. כמו שמובא במסכת סוטה בהרחבה המקור של זה. כאן אנחנו מתייחסים למקרה הזה כמו ספק שקול. ולכן, אם זה היה ברשות היחיד, ספקו טמא, אם זה היה ברשות הרבים, ספקו טהור. רואים שלא הולכים אחר הרוב, מכיוון שהשרצים כאן קבועים, ואפילו שאילו הייתי הולך אחר הרוב, הייתי אמור להחמיר. כאן אני לא מחמיר, כי אני אומר שזה נשאר ספק שקול, ואני מקל. ואם זה היה ברשות הרבים, אני מתאר. שואלת הגמרא, מניין לומדים שדבר קבוע, באותו מקום, לא הולכים אצלו אחר הרוב, אלא הוא נשאר ספק, בדאורייתא מנהלן. אמר קרא, אדם שרצח ישראל, וערב לו וקם עליו. עשה לו מערב וקם עליו והרג אותו. אז הוא חייב מיתה. דורש רבי שמעון, שרוצח אינו חייב מיתה עד שיתכוון לו לאותו אחד שהוא הרג אותו. אבל אם יתכוון להרוג את ראובן והרג את שמעון שהיה לידו, פטור ממיתה. ודעת רבנן שסוברים שאם הוא יתכוון להרוג ישראל, אפילו אם הוא יתכוון להרוג את ראובן ובסוף הרג את שמעון, כן יהיה חייב מיתה. מה הם ידרשו מהפסוק והרב לו וקם עליו? המרי, אמרו בבית מדרשו של רבי ענאי, דבי רבי ענאי, הפסוק הזה בא ללמד שרק אדם שהתכוון להרוג ישראל, הוא חייב מיתה אם הוא הרג בסוף ישראל, אפילו אם זה ישראל אחר. אבל פרט לזורק אבן לגו, אם הוא זורק אבן לתוך קבוצת אנשים שחלקם, אם הוא היה הורג אותם, הוא לא חייב מיתה, וחלקם הוא כן חייב מיתה, אז הוא יהיה פטור. איך ידע מבאיזה מקרה מדובר? אי לימה, אם תאמר דאיקה תשעה כנעניים ואחד ישראל ביניהם, ואכן הוא יהיה פטור, כי יש כאן תשעה כנעניים שעליהם הוא לא חייב. ותאיפוק לי, גם אם כן הולכים אחר רוב, רוב כאן הם כנענים, דרוב הכנענים נינו, לכן לא נחייב אותו. זה לא קשור לפלגה ופלגה. והיא נמי, גם אם תאמר שיש כאן פלגה יהודים ופלגה כנענים, עדיין הוא יהיה פטור. למה? אתה רוצה להרוג אותו מספק? מה פתאום? ספק נפשות, ספק אם הוא חייב מיתה, הולכים להקל, כי כתוב והצילו העדה. יש מצווה שכשבא לפני הסנהדרין, מקרה של אדם שיש עליו שאלה אם חייבים להעמיד אותו במיטת בית דין, הם צריכים למצוא כל דרך שהיא להציל אותו כדי שהוא לא יהיה חייב מיטת בית דין. ומספק אנחנו לא יכולים לגזור עליו מיטת בית דין. לא צריכה, מה שהפסוק אומר שהוא פטור, אלא באופן דאיקה תשעה ישראלים באותה קבוצה, וכנעני אחד ביניהם. אם לא, הפסוק היינו אומרים, רוב כאן עם ישראלים, אם כן הוא התכוון להרוג ישראל, אפילו אם הוא התכוון להרוג ישראל אחד, והוא הרג ישראל אחר, חייב לפי דעת חכמים. אבל כאן, דאבל הכנעני קבוע בתוך הקבוצה, הוא עומד במקום והוא קבוע, ואם הוא היה הורג את הכנעני, הוא פטור ממיתה, וכאן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. זה כאילו שיש כאן חמישה יהודים וחמישה כנעניים, ולכן הוא יהיה פטור. אז רואים מקור לכל קבוע כמחצה על מחצה מהתורה. רבי יוסי סיפר את פסק ההלכה שפסק רבי יוחנן בן נורי על המקרה שהיה במשנה התינוקת שנאנסה, שמכיוון שרוב העיר היו כשרים, הוא התיר אותה להינשא לכהונה. מביאה הגמרא, נידון האם באמת ככה ההלכה. התמר, רב חייא בר אשי אמר כן, אמר בשם רב, כן, ככה הלכה, הלכה כרבי יוסי. רב חנן בר רבה אמר בשם רב, לא. הוראת שעה הייתה להתיר. זה היה משום צורך השעה, או הוא ראה שם עוד צדדים של היתר. אבל לדורות לא מספיק רוב אחד, אלא צריך שני רוב. מקרונות של ציפורי. אף על פי שאנחנו אמרנו שהסיפור של רבי יוחנן בן נורי היה באמת עם שני רוב, היה שם הרי עקרונות של ציפורי. אבל יש כאן הדעה של רב חנן ברבה, הוא למד שהמקרה של המשנה שלנו היה עם רוב אחד. לכן הוא אומר שלדורות צריך שני רוב. אבל אנחנו הרי למדנו שגם שם היה שני רוב. מביאה הגמרא מטיב רבי ירמיה. הוא מקשה על רב חייא בר אשי שאמר בשם רב שהלכה כרבי יוסי לתמיד. רבי ירמיה היה סבור שהסיפור עם רבי יוסי גם כן היה רק עם רוב אחד והוא התיר, כמו שנראה כפשטות לשון המשנה, שהלכו אחר הרוב, אפילו רוב אנשי העיר, לא צריכים רוב נוסף של אנשי עשייה. ולכן רבי ירמיה מקשה, איך אתה רבי חייא בר אשי אומר בשם רב הלכה כרבי יוסי שהתירו את אותה תינוקת להינשא לכהן, הרי היה רק רוב אחד, כי הוא היה סבור שבמקרה של המשנה היה רק רוב אחד. וכי לעניין יוחסין לא בעינן תרי רובי, וכי לא צריך כדי להתיר אותה להינשא לכהן שיהיה פעמיים רוב ואתנן. הרי למדנו משנה, מצא בה אדם שהולך בעיר מעורבת בין יהודים לעובדי כוכבים, והוא מצא בה תינוק מושלך. מוצא תינוק. מחפש איפה ההורים שלו. לא מוצא. לא יודעים מההורים שלו. שאלה אם הוא יהודי או שהוא לא יהודי. אם רוב התושבים הם עובדי כוכבים, הדין של התינוק הוא כמו עובד כוכבים, והגמרא תבאר לאיזה עניין. ואם רוב התושבים של העיר הם ישראל, הדין של התינוק הוא כמו ישראל. אם מחצה של תושבי העיר הם ישראל, על מחצה של תושבי העיר הם עובדי כוכבים, דינו גם כן כמו ישראל. הגמרא תבאר על כל המקרים האלה, לעניין מה דינו כישראל, במקרה שדינו כישראל, ולעניין מה דינו כעובד כוכבים, כשדינו כעובד כוכבים. ואמר רב, לא שנו עם רוב תושבי העיר עם ישראל, שאנחנו מחשיבים אותו כישראל, אלא לאחיותו. מה הכוונה? יש מצווה וחי אחיך עמך, שאנחנו מצווים, בית דין מצווים לפרנס כל אחד מישראל. לעניין זה אנחנו מחשיבים אותו כישראל. אבל אם היא בת, לעניין יוחסין להתיר לה להינשא לכהן, לא מכשירים אותה. עכשיו, רש"י כאן מוסיף נקודה שלכאורה פשוט שתהיה אסורה לכהן. לא קשור, גם אם כל אנשי העיר כאן הם יהודים. גם אם כל אנשי העיר הם ישראל. כי יש במסכת קידושין, תחילת הפרק האחרון, הרביעי, עשרה יוחסין, מדברים שם על אחד היחוסים, זה הסופי. מי זה הסופי? שנאסף מן השוק, גם אם כל העיר כאן הם יהודים, עצם זה שהוא נאסף מן השוק, לך תדע, אולי הוא בכלל ממזר, אולי הוא פסול ייחוס. ושמה הגמרא מביאה, בדף ע"ג עמוד ב', שאם איבריו מסודרים, ויש עליו בוסם, ויש עליו קמיה, זאת אומרת, רואים שההורים שלו דאגו לו שהוא יהיה מטופח, אז הוא כבר לא נקרא הסופי, ששם המשנה מתייחסת על זה כייחוס פסול לכהונה, ואולי אפילו יותר מזה, ספק ממזר. אלא הוא נחשב, אם זה היה כל תושבי העיר ישראל, הוא היה נחשב כשר. אבל כאן מכיוון ש לא כל אנשי העיר כאן עם ישראל, אנחנו לא מתייחסים אליו לעניין ייחוס שהוא קשר להינשא לכהונה. ושמואל אמר, מה אנחנו מתכוונים שרוב אנשי העיר עם ישראל, שאנחנו מחשיבים את התינוק ישראל, לעניין לחלל עליו שבת כדי להחיות, כדי להציל אותו שלא ימות. לפקח ולסלק מעליו בשבת את הגל של האבנים שנפל עליו. שלצורך הצלת נפשות, אומרת התורה, חלל עליו שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה. ולכן אם הוא ישראל, מותר לחלל עליו שבת כדי להציל אותו. ולעניין זה אנחנו מחשיבים אותו כישראל. אבל עליין יוחסין, לפי דעת שמואל, הוא לא נחשב כישראל, אפילו עם רוב תושבי העיר עם ישראל. בכל אופן רואים מכאן, שלא הולכים אחר רוב, לעניין ייחוס. אז מקשה רבי ירמיה, איך אתה אומר שמספיק רוב, שהולכים אחר הרוב? כי רבי ירמיה הבין, שבמשנה שלנו, היה רק רוב אחד, רק רוב אנשי העיר ציפורי, וכבר הלכו אחר הרוב לייחס אותה, שבעצם היא נבעלה לאדם כשר, והיא לא נפסלת לכהונה. כאן אתה רואה שלא מספיק רוב אחד. תרצת הגמרא, השתמיתי מרבי ירמיה נעלם, ולכן הוא הקשה, כי נעלם מנועד אמר יהודה, אמר בשם רב, שהמשנה שלנו בקרונות של ציפורי אב המעשה, שהיה שם עוד רוב, חוץ מרוב אנשי ציפורי, גם רוב האורחים שבאו לעשות מסחר בציפורי, היו קשרים. ומכיוון שיש שני רוב, ברור שאנחנו נייחס ונאמר שאותו רשע, הייחוס שלו היה כשר ולכן הוא לא אסר את אותה תינוקת. שואלת הגמרא, ולרב חנן בר רבה, דאמר בשם רב, בסוף העמוד הקודם, על דברי המשנה שרבי יוחנן בן נורי התיר לאותה תינוקת להינשא לכהן, הוראת שעה הייתה. ואי אפשר ללמוד משם למקומות אחרים. והרי שם, כותב רש"י, היו שני רוב, גם רוב אנשי העיר ציפורי וגם רוב הקרונות שבאו לצורך מסחר בשוק של ציפורי. משמע, למה זאת הייתה הוראת שעה? משמע שזה שצריך פעמיים רוב זה הוראת שעה. אבל לדורות מספיק רוב אחד. כשיהה, מה שרב אומר כאן לעניין יוחסין, לא הולכים אחר הרוב, משמע שצריך שני רוב גם לדורות. מתרץ את הגמרא, מאן דמתני הא, מי ששנה את דבריו של רב חנן בר רבה, שאמר שזאת הייתה הוראת שעה, לא מתני הא, הוא לא למד שהסיפור היה בקרונות של ציפורי, שהיו שני רוב. אלא הוא למד שהיה שם רוב אחד, ועל זה הוא אומר שזאת הייתה הוראת שעה שהתירו, כי באמת בדרך כלל לא מספיק רוב אחד, אלא צריך פעמיים רוב. למדנו משנה, תחילת העמוד, משנה במסכת מכשירין. גופה, נתבונן בגופם של דברי המשנה. אדם מצא תינוק בעיר מעורבת, יהודים ועובדי כוכבים. מצא בה תינוק מושלח, הוא לא יודע אם הוא יהודי או עובד כוכבים. אם רוב התושבים מעובדי כוכבים, הדין של התינוק שהוא עובד כוכבים. ואם רוב התושבים עם ישראל, הדין שלו כישראל. ואם מחצה ישראל על מחצה עובדי כוכבים, הדין שלו ישראל. אמר רב לבאר את המשנה. מה שאמרנו ברוב התושבים עם ישראל, הדין של התינוק שהוא ישראל, לא שענו לה לאחיותו, לפרנס אותו. אבל אם זה בת, להתיר לה להינשא לכהן, לעניין יוחסין, לא מכשירים אותה. ושמואל אמר שהדין שלו כישראל לפקח עליו בשבת את הגל של אבנים שנפל עליו, שבשבת אומרים, אמנם אסור לחלל שבת, אבל ישראל תדחה עליו שבת אחת והוא יקיים שבתות הרבה. לכן מותר להציל אותו אפילו בשבת. שואלת הגמרא, מי אמר שמואל הכי, שכדי שיהיה מותר להציל אותו, צריך שרוב התושבים יהיו ישראל? ואמר, רב יוסף אמר בשם רב יהודה שאמר בשם שמואל, לא צריך רוב, אין לכם פיקוח נפש דווקא אחר הרוב. אפילו אם הרוב הם עובדי כוכבים, מותר לפקח עליו את הגל. אלא, כי יתמר דשמואל, לעניין לפקח עליו את הגל, זה לא נאמר כשהרוב ישראל, אלא הרי שהיתמר עם רוב עובדי כוכבים. דינו עובד, שהוא נחשב כמו עובד כוכבים, אבל אמר על זה שמואל, הוא לעניין לפקח עליו את הגל אינו כן, אלא צריך לפקח עליו את הגל, אפילו על הצד המיעוט שאולי הוא ישראל. ולפי דעתו של שמואל, מה שנאמר, אם רוב אנשי העיר הם עובדי כוכבים, הדין שלו שהוא כעובד כוכבים, הרי אמרנו שלעניין לפקח עליו את הגל, אתה אומר שדינו כישראל, אז למה הלכת לעניין מה הוא נחשב כעובד כוכבים? אמר רב פאפא, להאכילו נבלות בידיים. כי רוב עובדי כוכבים, דינו כעובד כוכבים לעניין זה. ומה שלמדנו שאם רוב התושבים הם ישראל, הדין של התינוק שהוא ישראל, למה הלכת? אמר רב פאפא, להחזיר לו אבידה, שישראל חייבים להחזיר לו אבידתו. שהישראל שמצא את האבידה, כופים עליו להחזיר לו. ומה שאמרנו שאם התושבים מחצה ישראל על מחצה עובדי כוכבים, הדין של תינוק שנמצא בו כמו ישראל, למה הלכתה? אמר יש לקיש, להלכות נזיקין. איך היא דמי? קודם כל, באיזה הלכות נזיקין יש הבדל אם הוא ישראל לא עובד כוכבים? לעניין ממון שמזיק, מה שנקרא קרן. זה סוג של דין ממון המזיק. שלמשל שור, שנגח שור אחר, והשור האחר מת. אז יש הלכה מיוחדת שיש הבדל האם השור שנגח הוא עדיין לא רגיל לנגוח, מה שנקרא טעם, או שהוא כבר רגיל לנגוח ואז הוא נקרא מועד. אם הוא שור טעם שלא רגיל לנגוח, הוא משלם רק חצי נזק. ואם הוא שור מועד שרגיל לנגוח, משלם נזק שלם בעליו כמובן. כל הדין שיש הבדל בין טעם למועד, זה נאמר בישראל, לא בעובדי כוכבים. אז באיזה מקרה אנחנו אומרים שדנים, אם מוצאים תינוק בעיר שמחצה ישראל, מחצה עובד כוכבים, דנים אותו כישראל? הנה, מה אם תאמר שמדובר דנגחי תורה דידן, תור של ישראל נגח לתורה דידי, לשור של ספק, שאנחנו דנים אותו כישראל? שאם הוא עובד כוכבים, הישראל פטור מלשלם. ואם הוא ישראל, חייבים לשלם לו. אז אם ככה, למה אתה אומר שדינו כישראל? הרי יש ספק, אולי הוא לא ישראל. והכלל הוא שכשבאים להוציא כסף ממישהו, צריך להביא ראיה. אז כאן המזיק, לימלי, לניזק, הרי יש כאן ספק. הרי התינוק הזה נמצא בעיר שמחצה ישראל, מחצה עובד כוכבים, אולי הוא עובד כוכבים. הייתי ראייה די ישראל, תביא לי ראייה שאתה ישראל, ושקול אני אשלם לך. לא צריכה, לעניין מה אומרים שדינו כישראל, במקרה הפוך, שהשור שלו נגח שור של ישראל, דנגחי תור ידידי לתור הדידן. שור טעם שלו נגח שור של ישראל. אז, פלגה, משלם. חצי נזק הוא בוודאי צריך לשלם. כי בין אם הוא ישראל, בין אם הוא עובד כוכבים, חצי נזק הוא צריך לשלם. וידך פלגה את החצי נזק השני, שעובד כוכבים, אין אצלו הבדל בין טעם למועד, הוא חייב תמיד לשלם נזק שלם. רק בישראל אנחנו אומרים שטעם משלם חצי נזק. אז הספק הזה אמר לו, הוא אומר לה, ניזק, הרי יכול להיות שאני ישראל, ואני מספיק שאני אשלם לך חצי נזק. אתה רוצה עוד חצי שני? הייתי ראייה, תביא ראייה דלב ישראל, שאני עובד כוכבים, ואז אתן לך, אני אתן לך את החצי הנוסף. אבל מכיוון שזה ספק שקול, ואי אפשר להוכיח שהוא עובד כוכבים, לכן הוא משלם רק חצי נזק כישראל. הדרן הלך, פרק ראשון במסכת כתובות, פרק בתולה ניסית, ועד כאן דף תתוו.